מרחוק אדוני נראה לי ואהבת עולם מהפתיך. עם הפסוק הזה בשער הספר, הרב אנדר פותח את הספר. אם אני הייתי כותב את הספר, או לפחות אם הייתי עורך את הספר, הייתי כותב בעמוד האחרון פרפרזה של הפסוק הזה, מרחוק השם נראה לי ואף על פי כן אהבת עולם מהפתיך. אני חושב שזה המסר, זה המסר שעומד מאחורי הספר. הרבה ספרים נכתבו על השואה. הייחוד של הספר הזה הוא משום שהספר הזה נכתב תוך כדי דיון והתלבטות יחד עם ציבור, בדרך כלל ציבור צעיר, שיצא וחש את הדברים האלה במגע קרוב עד כמה שאפשר, עד כמה שניתן. הייתי אומר שהספר הזה, הייחוד שבו, שהוא נותן לגיטימציה, כפי שהוזכר כאן, לדו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. האפשרות לדון עם הקדוש ברוך הוא על הדברים, והתשובה הטובה ביותר לכל הקושיות שיש כאן בספר, אני חושב שהיא נמצאת בספר. העובדה היא שאפשר ומותר לבוא ולשוחח, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. אדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לשאול את כל השאלות ולהישאר יהודי מאמין. אפשר להעמיד את כל השאלות, אפשר להעמיד את כל הקושיות, ויחד עם זה להאמין שאהבת עולם מהפתיך. מה שאני נתבקשתי זה קצת, גם קצת גדול עליי וגם קצת קטן על הזמן. ואף על פי כן, כמה דברים וכמה נקודות, כמה משמעויות שכתוצאה מן השואה באו לידי ביטוי בדברים של אבא זיכרונם לברכה. ראשית, אני צריך להדגיש שאבא מעולם לא דיבר על זה שיש לו איזה שיטה מסוימת, שיש לו איזה מהלך. זה נכון שלפני מספר שנים הלך משה מאיה ואסף את כל המובאות וליקט את כל הדברים שנכתבו ואסף את זה לתורה, למשנה סדורה בפני עצמה. ואני חושב שבספר הזה, שהספר שמו של אותה חוברת הוא כשם איזה פתיחה שאבא זיכרונו לברכה פתח באחת מהשיחות שלו, הוא אומר, אני ראיתי עולם בנוי ועולם חרב ועולם בנוי. בספר הזה, הרב הנדלר, הספר מרחוק, הרב הנדלר מתייחס לשאלה איך אנחנו צריכים להתייחס לשואה, ובספר הזה מופיע מוטיב שאני בסוף אזכיר אותו. זה דבר שהרב הנדלר מביא בשמו של אבא ז"ל, את הנושא הזה של הכרת הטוב. כפי שהוזכר, אני מספר פעמים דיברתי עם הרב הנדלר על הדברים הללו, ומספר פעמים שמעתי שהרב הנדלר אכן מצטט את הדברים, ואני חושב שהדברים היו משמעותיים בשבילו. אבל אני רוצה להוסיף כאן עוד כמה דברים בהקשר זה. בנושא האמוני, שתי שאלות העסיקו, אם אפשר לומר כך, העסיקו את אבא זיכרונו לברכה. הדבר האחד, זה דבר שהוא לא ראה לו פתרון ולא רצה לשמוע איזשהו פתרון לשאלה הזאת. זאת שאלת ההסתר הפנים הגדול שבשואה. העובדה שאסון כזה שלא היה בתולדות עם ישראל בסדר גודל כזה, מה אנחנו יכולים לומר שהדבר הזה עומד מול עינינו? והנושא השני, נושא שהעסיק אותו הרבה, זה המשמעות של הקרבה של השואה לתקומת מדינת ישראל. שני ההופכים האלה אבא ראה את שני הדברים האלה במובן מסוים כשני צדדים של מטבע אחת. חילול השם הגדול בשואה מצד אחד, וקידוש השם הגדול שבתקומת מדינת ישראל. ולא פעם אבא דיבר על שני הדברים האלה ביחד, הוא לא היה יכול לנתק אותם. לא פעם, בכמה וכמה שיחות, הוא היה מביא את הפסוקים מספר יחזקאל: לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים, ויקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. קידוש השם שיש בתקומת מדינת ישראל, קידוש השם בעובדה שעם ישראל שהיה בשיא השפלות שלו, תוך זמן קצר שמבחינה היסטורית זה כהרף עין ואולי פחות מזה, ועם ישראל הופך להיות מעצמה עולמית, זה דברים שהוא חזר וחזר עליהם. הוא ראה תמיד את שני הדברים האלה ביחד. מאידך גיסא, הוא ראה כאן גם איזושהי סכנה, כיוון שאנחנו גם שואפים לאיזו שלמות מחשבתית, וקשה לנו להכיל דברים שסותרים אחד את השני, ואנחנו עלולים כאן דווקא בנושא הזה באיזשהו מובן להשכיח את השואה. הרב קוק כידוע דיבר על תחיית עם ישראל בארץ ישראל, על העובדה שכאן התקופה שלנו להסתכל על הדברים בעיניים של גאולה, בעיניים משיחיות. ואחרי שהרב קוק מדבר על אותם דברים, אחרי שהדברים האלה מתגשמים לעיניו, הרב קוק דרך אגב, אם אינני טועה, כבר ראה את העלייה של המפלגה הנאצית, הרב קוק לא חזה את השואה. אחרי העובדה שהשואה קרתה תוך כדי תהליך גאולה של עם ישראל, אבא זיכרונו לברכה לא פעם דיבר על זה שאנחנו, זו שאלה שאנחנו מנסים לא להעמיד אותה. לא להעמיד אותה ולא להתייחס אליה, ואני גם כן לא ארחיב על הנושא הזה. הצורך באיזושהי שלמות מבחינת ההשקפה ומבחינה האידיאולוגית, זה עלול להביא גם לכל מיני הסברים לשואה, הסברים שהייתי אומר שהיו קשים לאבא, קשים לשמוע את הדברים האלה. אם זה דיבור על איזשהו ניתוח אלוהי שיש לו איזו מטרה מסוימת, אבל לא היה יכול לסבול את האפשרות, לא תיתכן תשובה לעובדה איך יכול להיות שכמיליון ילדים נהרגו בשואה בצורה אכזרית. אין תשובה לשאלה הזאת. וגם ארץ ישראל זה לא תשובה. קצרה יד השם לעשות את הדברים בצורה אחרת. האם ייתכן שכאן יש תשובה? כל תשובה שניתנת לנושא הזה היא לא תיתכן מבחינה הגיונית, הוא לא היה יכול לקבל את הדברים האלה. ואם זה יחד עם הדברים האלה, אבא זיכרונו לברכה, כמי שלא היה, לא פחד ממורכבות, היה רגיל לדבר על כך בשמחות, שמחות במשפחה, שמחות אצל תלמידים. הוא דיבר על הנבואה שלא תשמע בר יהודה בחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, על העובדה הזאת שמה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, זה אנחנו רואים את זה, צריך להסתכל על זה בעיניים משיחיות. מה אם לא התגשמות נבואות הנביאים הולכות ונראות לנגד עינינו? ואם זה, והשואה נמצאת בתוך התמונה הזאת יחד עם זה, ואנחנו חיים עם שני הדברים האלה ביחד. לתת סיבה לאסון, ואני קצת ארחיב קצת את בכמה משפטים את הנקודה הזאת, זה דבר שאבא זכרונו לברכה לא היה מסוגל לשמוע, גם ביחס לא רק לשואה אלא גם ביחס לאסונות פרטיים. יש יהודים שיודעים למה זה קרה ולמה זה קרה, זה קרה בגלל חילול שבת, זה קרה בגלל זה. אבא זכרונו לברכה היה מביא את הגמרא בבבא מציע, הגמרא שאומרת על הפסוק ולא תנו איש את עמיתו המדובר, הוא אומר את הגמרא בהונאת דברים. אחת הדוגמאות, אומרת הגמרא, דוגמה שהגמרא מביאה להונאת דברים, אם היו איסורים באים עליו, אם היו חולאים באים עליו, על חברו הכוונה, או שהיה מקדר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי עבד. השאלה הזאת מי הוא נקי עבד אסור לשאול. זה אומרת הגמרא כבר גם ביחס לאסונות פרטיים. ביחס לשואה האיומה של עם ישראל, ודאי שאי אפשר להעלות את הדברים הללו. ההסתכלות של אבא לדברים הייתה כפי שהוא אמר פעם, לדברים צוטטו, הוא אומר, ראיתי בכך את יד השם, ראיתי רק לא הבנתי את משמעותה. הוא דיבר אליי אבל אני לא הבנתי מילה. לעמוד ולראות סבל כזה, דברים כאלה, דברים כפי ששמענו עכשיו, דברים ש אין להם שום הסבר, שום הסבר רציונלי, שום הסבר איך אדם מסוגל להגיע, אדם כלשהו מסוגל להגיע לרמה כזאת של אכזריות, זה לא דברים מהעולם הזה. ועם זה אני חוזר ואומר, אבא היה רגיל לדבר על אותם דברים, על זה שהתקופה שלנו זה תקופה של שמתגשמת הנבואה הזאת. הוא אמר לי, לא צריך את אתם הרי ישראל הנתכן תיתנו פריכם תיסוף, שאנחנו רואים עוד ישמע ברי יהודה בחוצות ירושלים. ואבא כשהגיע לירושלים וראה ילדים אחרי תקופה ארוכה שלא ראה ילדים, הוא היה עומד על יד גני ילדים, על יד הגדר, ומסתכל על הילדים עד שהתחילו לצעוק לו מג'נון, משוגע. לא הבינו מה עושה בחור כזה, שדרך אגב היה יחיד גם בנושא הזה, שישר מהשואה הגיע לישיבה, הגיע לחברון, ודאי הרב זוכר את זה. ודאי. בכל אופן, הדברים האלה היו דבוקים והולכים ביחד. הרב אנדלר מביא כאן בספר, בעמוד 63, הרב אנדלר מתאר איזה משלחת של בנות שיצאה איתו לסיור, ובאחת הפעמים כשהם היו תוך כדי ביקור באושוויץ, בירקנאו נדמה לי, באחת הפעמים פנתה אליו אחת הבנות, כך הוא כותב, פנתה אליה אחת הבנות לאחר התפילה בפי הביקורת. בגללך הרב, לא אמרתי היום פסוק באשרי. שאלתי איזה פסוק? טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו ישיבה. הנערה הייתה בטוחה שתכווץ למשמע הטענה, שאחשוש מפני תהיותיה, אבל אני ישבתי, ברוכה הבאה בשערי התפילה האמיתית. אני חושב שהמעשה הזה והתשובה הזאת זה בהחלט דברים שהייתי יכול לשמוע אותם מפיו של אבא זכרונו לברכה. ובשער 12 של הספר אכן הרב אנדלר מביא את ההתייחסות של אבא לכל הנושא הזה של הכרת הטוב, על דברי חובת הלבבות שהוא פיתח את יסוד עבודת השם על הכרת הטוב. בעלי המוסר מרבים לדבר על הכרת הטוב, והכרת הטוב זה חלק מהתפילה שלנו, הכרת הטוב זה חלק מ-18 ברכת הודעה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הכרת הטוב. אבל השאלה היא לא אם אנחנו צריכים להודות ולהכיר בטובו של הקדוש ברוך הוא. הדברים האלה ברורים אליהם. השאלה היא האם בדור שלנו אנחנו יכולים לבסס אמונה על הכרת הטוב. האם זה יכול להיות העמוד העיקרי של האמונה, הכרת הטוב של האדם כלפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו? אותן שאלות קשות שעומדות בלי תשובה, הן מכריחות אותנו לבוא לשער האחרון של בעל חובת הלבבות, כפי שהרב הנדלר מצטט את זה, מובא כאן בספר, כפי שנאמר לאחד מהחסידים שהיה קם בלילה ואמר אלוהי הרבתני וערום עזבתני ובמחשכי הלילה הושבתני ועוזך וגודלך הוריתני, אם תשרפני באש להוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך. דומה למה שאמר, הן יקטלני לא אייחל. אהבת השם כזאת, כפי שרב סיני אדלר אמר, שאין מקום לחושיות, אין מקום להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הן יקטלני לא אייחל. המדרש הידוע בספר בראשית אומר המדרש, אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה דולקת, אמר תאמר שהבירה זו ולא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה ולא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני הוא בעל העולם. המדרש כאן לפי פשוטו וכפי שרגלים לפרש אותו, המדרש מתאר איך אברהם אבינו הגיע לאמונה. אברהם אבינו ראה בירה דולקת, ראה ארמון מואר מסודר, הכל עומד על מקומו. אברהם אבינו רואה את העולם ושואל על העולם, מי הוא בעל הבירה? מי ארגן את הכל? מי סידר את הכל? הציץ עליו בעל הבירה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני בעל הבירה, אני בראתי את העולם, אני עשיתי את הדברים, אני עשיתי את זה בצורה כזאת. זהו הסבר אחד של המדרש וזהו הנמשל. אבל יש גרסה נוספת של המדרש הזה בפסיקתא זוטרתא, והמדרש אומר ככה, המדרש מסביר את הנמשל בצורה אחרת. הנמשל אומר כך, עברו 20 דור מאדם הראשון עד אברהם וכמה דורות מהם שקלקלו מעשיהם, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. ומתוך דור הפלגה יצא אברהם, התחיל מערר בליבו ולומר תאמר שהעולם בלא מנהיג. השאלה כאן אחרת לגמרי לפי הפסיקתא. אברהם אבינו רואה את כל החורבן שעבר על העולם. אברהם אבינו רואה את דור המבול ודור הפלגה. וכשיש בעולם חורבן כזה גדול, אברהם אבינו בא ושואל מי הוא בעל הבירה? האם יש כאן איזה שהוא בעל הבירה? ואז הציץ עליו בעל הבירה ואומר לו אני הוא בעל הבירה, בבחינת פשטו כך עלתה במחשבה לפניי. תודה רבה.